עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103 FM.
כאן דוקטור מאיה רוזמן, איתכם פה בשעה הקרובה, והיום נדבר על הרבה נושאים ממש חשובים ומעניינים, על אבוקדו ועל המחקר שמצא שצריכת אבוקדו, שימו לב, בנשים מפחיתה שומן בטני, וגם נשוחח עם חקלאי שמגדל אבוקדו. וגם נדבר עם מיכל קדוש על הסדרות המומלצות, ויהיה לי רעיון בשבילכם למקלות בולגרית עטופות בחציל קלוי, עטופים בחציל קלוי, שאפשר לנשנש במסגרת הדיאטה. נדבר על האם לקחת קולגן לשיפור במראה האור לקראת הניוזלטר שאני שולחת מחר לכל המנויים, על כל הגורמים שקשורים לשיפור במראה אור הפנים, הגורמים התזונתיים כמובן. נדבר על מחקר שמצא כמה זמן לוקח מרגע סחיטת המיץ, עד שאין בו ויטמינים. וגם על סכנות פלסטיק במזון, בקיצור, תוכנית ממש קדושה, ובסוף שלה אפילו מתכון לפודינג טפיוקה של אופרה, אמא של שני. כל מי שרוצה לעלות לשידור יכול להתקשר ל-0552-103-103, 0552-103-103, או לשלוח הודעת וואטסאפ למספר 054-70-103-70. בשעה הקרובה המספר הזה, 054-70-103-70, שייך לתוכנית שלי, ואפשר לשלוח שאלות בתזונה. גם להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו, לצפות בשידור, לסמן לייק, לשתף ולהגיב, או לקבוצת הרדיו שלי, וגם שם אנחנו נתייחס לשאלות. אני פה עם המפיקה, מאירה פרץ, אחראית על השידור, שקד מורג, עורך הדיגיטל, אחיה כהן, ועורך הפייסבוק, אליעזר בן יהודה. טוב, אני מתחילה עם האבוקדו, תכף אני אספר לכם על המחקר המהמם שקראתי, אבל לפני כן אני כאילו תוהה, למה אנחנו מתייחסים אליו לפעמים בצורה פחות, נותנים לו פחות כבוד ממה שמגיע לו, כי סך הכל, זה סוג של מזון על, הוא כל כך כל כך מרוכז בערכים תזונתיים. חשבתי את זה בגלל שאולי לרובנו יש אותו הרבה על הקערה, במטבח, אז אנחנו כל כך רגילים לראות אותו מול העיניים, ששוכחים נתון בסיסי שהוא מזון על, כמו חסה בערך, שגם היא מזון על, אבל בגלל שהיא כל כך נפוצה, אז פחות מתייחסים אליה, מחפשים מאכלים יותר מיוחדים אולי. שימו לב למחקר. הם לקחו 105 צעירים, ולקבוצה אחת נתנו כל יום אבוקדו שלם, וכל יום, לקבוצה השנייה, כל יום ארוחה, שהיא מספר קלוריות דומה לאותו אבוקדו, אבל משהו אחר. ומה גילו אחרי 3 חודשים? שאלה שאכלו אבוקדו, הייתה להם ירידה משמעותית בשומן הבטני, אבל שימו לב, זה היה רק בקרב נשים, לא בקרב גברים. למרות זאת אני ממליצה גם לגברים כמובן לאכול אבוקדו, למה? קודם כל, יש בו הרבה אומגה 9 שחשובה לבריאות הלב שלנו ולשיפור הזיכרון. יש בו הרבה לוטאין שגם חשוב לזיכרון וגם לראייה. יש בו הרבה חומצה פולית שהחוסר בה קשור לדיכאון וגם למומים מולדים. אז זה חשוב גם לנשים מאוד בגיל הפוריות. יש באבוקדו הרבה סיבים תזונתיים, יש בו מעט מאוד פחמות יחסית, יש בו הרבה ויטמין K שדרוש לקרישת הדם ולבריאות העצמות, יש בו הרבה ויטמין E שחשוב נגד הזדקנות האור שלנו, אני ארחיב עליו מחר בניוזלטר למי שמנוי, מי שלא, אתם מוזמנים להצטרף, זה בחינם. והרבה אשלגן שחשוב ללחץ הדם, יש בו הרבה מגנזיום שחשוב למניעת התכווצות שרירים וגם לבריאות העצמות. וגם הייתה שאלה של מאזינה לתוכנית פה, האם כששמים אבוקדו במקרר והוא משחיר, אם גם מתקלקל הערך התזונתי, אז חשוב לדעת שלא מתקלקל הערך התזונתי, זה תהליך שהוא נקרא חמצון אנזימטי. זה קורה רק אחרי שהאבוקדו נחשף לחמצן, אז יש איזה פיגמנטים כאלה שחורים שנוצרים, אבל זה לא פוגע בערך התזונתי. בכלל. עכשיו, איך מונעים את זה? השיטה הכי כמובן בדוקה זה למנוע מגע עם האוויר, זה לשים ניילונית באופן צמוד. אפשר גם לפזר מיץ לימון מלמעלה שמונע את החמצון. ועוד שיטה שלא ניסיתי אבל קראתי עליה, זה ששמים בצל, פרוסות בצל על האבוקדו, וזה מונע הפרשת תרכובות גזיות, וזה כאילו עוזר נגד חמצון. אבל עכשיו אני רוצה ללמוד עוד על אבוקדו, אז אני רוצה לדבר עם בר חפץ, מגדל אבוקדו. שלום. הלו, הוא איתנו?
כן.
שלום, שלום, מה שלומך?
שבת שלום.
הכל בסדר?
כן.
מאיפה בארץ אתה מדבר איתנו?
מבאר שבע, אנחנו כרגע מפונים לבאר שבע.
מה זה מפונים, מאיפה אתה במקור?
אני מקיבוץ נירים.
אה. ושם המטעים שלך של אבוקדו?
כן.
ואתם ממשיכים לעבוד שם?
כן, אנחנו כל יום, כן. כל יום נוסעים מבאר שבע ונראים לעבוד.
טוב, אבל איך זה משפיע לכם עכשיו? אתם כותפים פחות, מגדלים פחות?
לא, השנה זה בסדר.
כן,
החורף שעבר היה מאוד מאתגר.
אבל נגיד מבחינת פועלים?
זה לא בעיה, יש עובדים תאילנדים, הם חזרו.
חזרו, אוקיי, יופי. תשמע, אני רוצה לשאול אותך כמה דברים. אחד מהבעיות, שאנשים קונים מלא אבוקדו כשהם יחסית קשים. אם הם קונים אותם כשהם רכים, אז צריך לאכול באותו יום. ואז נגיד הם קונים 5 אבוקדו, וכולם מבשילים באותו יום. ואז עדיין נשארים עם איזשהו עודף. יש לך איזה טיפ בעניין הזה?
אלף כל לא לקנות המון בבת אחת. אם ישימו נגיד 2 ליד ביתון, יעטפו אותם ביתון ליד בננה ותפוח, אז הם יתרקחו קצת יותר מהר מה3 האחרים.
רגע, גם לעטוף בעיתון וגם לשים ליד בננה ותפוח?
ביחד עם בננה ותפוח.
בתוך העיתון ביחד עם בננה ותפוח.
כן, כן, מפרישים אתילן, שזה החומר שגורם להבשלה של אבוקדו.
ואז אם זה עטוף בעיתון, אז האתילן לא בורח לעבוד.
כן, ומצד שני, אם 1 או 2 הם ישימו במקרר, ל3-4 הימים הראשונים, אז הוא לא יתרקח בכלל, ואז להוציא אותו מהמקרר אחרי שאחרים מתרקחים וכך הלאה.
קודם כל זה טיפ מעולה, אבל אני חייבת אז להבין. אם אני קונה אבוקדו ושם אותו במקרר לפני שהוא רך, אז אני מונעת את ההתרקחות שלו לגמרי?
אתה עקבי את זה בכמה ימים טובים.
אז הנה, אז גם זאת שיטה טובה. אני יכולה לשמור חלק בחוץ, חלק במקרר.
כן, הבעיה של זה שהמקרר הוא טיפה, יכול להיות טיפה קר מדי לאבוקדו. עוד פעם, זה תלוי במצב של הפרי, וזה יכול... אם הוא היה כל הזמן בקירור, אז זה לא היה בעיה, אבל מאחר שבסופר הוא לא בקירור, אבל כן, אני נגיד, אני שם אותם קצת במקרר, כאילו אם יש לי ערימה גדולה בבית, אז
זה דוחה. ואחרי שהם מתרקחים זה בכלל לא בעיה לשים במקרר.
כן, אחרי שהם מתרקחים זה לא בעיה.
גם, אני חייבת להגיד לך, גם אפשר נגיד לעשות סלט אבוקדו עם ביצים או גוקמולי או מה שרוצים, ואז לשים את זה עטום, וזה בכלל לא מתקלקל.
והכי טוב שיהיה ברגע שזה רך, שיוכלו כמה שיותר, וילכו...
או להכין, נכון, תכלס. עכשיו רציתי לשאול אותך, גם יש איזושהי טעות, לדעתי זו טעות יחסית נפוצה, שאנשים מחפשים אבוקדו שהוא ירוק מבחוץ, ואם הוא שחור מבחוץ, חושבים שהוא לא טוב, אבל יש זן כזה בעצם.
זהו, תראי, זה קצת מצחיק, כי בעולם, בסחר בין מדינות, כאילו, באירופה שהן קונות אבוקדו ולא מגדלות אותו, הן בעצם קונות כמעט רק את הזן שמשחיר מבחוץ, שקוראים לו אז. כי שם לא ממשיך.
מאיפה הם קונים דרך אגב מישראל?
גם מישראל, תלוי בעונה. בעונה הזאת מישראל בספרד, בעונות אחרות מדרום אמריקה. כאילו,
נכון.
אבל שם לא ממש... בניגוד אלינו. אז לימדו אותם שפשוט קונים אבוקדו רק שהוא שחור מבחוץ, כי זה סימן שהוא יהיה מוכן.
אבל זה לא קשור, זה פשוט זן, אתה אומר.
זה פשוט, כן, כן, זה פשוט זן. זה כן. זן שמשחיר. שמשחיר,
שמשחיר מתי? הוא... לפני שהוא לגמרי בשביל?
כן, זה בא די ביחד, שהוא שחור לגמרי, זה כבר סימן שהוא רך בפנים. זה מגיע די ביחד, ו...
זאת אומרת, לא מחליטים... לא מחליטים, לפי שהוא שחור מבחוץ, אם הוא בסדר או לא בסדר מבפנים, אם הוא רך, אז לחתוך אותו ולראות.
כן, 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 אם הוא רך, אז כן.
אוקיי.
הוא גם בדרך כלל, כאילו, יש גם קצת זנים אחרים, אבל הוא גם מחוספס וקטן יחסית.
כן, אהס.
אם מחוספס, כן, מחוספס וקטן, אז בסופר צריך להניח שיהיה שחור בסוף מבחוץ.
כן. עוד שאלה יש לי לך, אבוקדו שאנחנו קונים פה בארץ, אפשר להגיד שהוא רק ישראלי, נכון? אין לנו.
כן, כן. אין יבוא של אבוקדו בכלל. מה שכן מיובא זה אם תקני גואקמולי קפוא או כל מיני דברים כאלה, אז זה כן.
הבנתי, אבל אין, ויש הבדל בטעם, נגיד, אם אני אוכל אבוקדו פתאום בארצות הברית, שמקורו במקסיקו או משהו כזה.
תראי, כמו כל דבר, באמת אני אומר, כמו כל פרי וירק, ככל שהמסלול שלו יותר קצר בין השדה למי שאוכל אותו, יותר טעים.
כן.
זאת אומרת, כאילו, אפילו אבוקדו ישראלי יהיה יותר טעים בארץ מאשר אם עכשיו ייקח לו שישה שבועות עד שיוכלו אותו באירופה.
כן. טוב, מהמם. טוב, פרי מזון על, כמו שאמרנו, ובהחלט מומלץ, ולמדנו המון. תודה רבה, 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 בר חפת.
תודה לך.
תודה רבה, שבת שלום. טוב, נעבור לפינת מנשנשים סדרתיים. לפני שנשאל את מיכל קדוש מול מה לנשנש, אני רוצה לספר לכם על משהו שעשיתי, זה לא בדיוק מתכון, אין פה שום תחכום, אבל רעיון נחמד, תשמעו, אתם יכולים לנשנש מלוח, משהו מלוח, כן? עם חלבון, וגם מתאים לשעות הערב כי זה חלבון ולא מקפיץ את הסוכר בדם, אז זה מתאים אם יש נטייה לסוכרת, וזה רק שני מרכיבים, חציל וגבינה בולגרית. החציל יש לו גם כן הרבה סיבים תזונתיים, הרבה נוגדי חימצון, אנטוציאנינים שמפחיתים דלקות, שומרים על בריאות הלב, עוזרים למערכת העיכול הסיבים התזונתיים, וגבינה בולגרית, יש לה את החיסרון של המלח, כמו שכולנו יודעים, אבל יש בה יותר חלבון מאשר בגבינה הלבנה, בדרך כלל גם יותר סידן מאשר בגבינה הלבנה למריחה, מאשר רוב הסוגים, חוץ מריקוטה כמובן. אז מה עושים? עשיתי, כאילו, לקחתי חציל יחסית שמן, קילפתי, פרסתי לפרוסות, חצי סנטימטר עד סנטימטר כזה, סידרתי על נייר אפייה, ריססתי ספרי שמן, אפיתי, ואחר כך, לפני שזה נשרף כמובן, מקררים, מוציאים, שמים מלבנים כאלה ארוכים של גבינה בולגרית, באמצע של כל עיגול, מגלגלים. עכשיו שאני חושבת זה, אפשר לשים גם חציל סליחה, פלפל אדום קלוי שזה ייתן גם צבע מהמם. מסדרים יפה על הצלחת, ומ-100 גרם בולגרית וחציל שלם, זה 100 קלוריות, וזה 10 גלגלים כאלה, וכולם נשנוש ביניים אחד שכיף לנשנש ולאכול. התמונה תהיה באתר של האונליין שלנו, של הרדיו אחר כך. ומול מה אנחנו מנשנשים? אני רוצה לשאול את מיכל קדוש שלנו, מערי ורדיו 103, ביקורות על סרטים וסדרות. שלום מיכל.
שלום מאיה, מעניינים.
מה שלומך?
בסדר גמור, זה נשמע מעולה אגב. אני לא יודעת מה לעשות עם החציל שיש לי.
אז הנה, בבקשה, בבקשה. אני ממש אוהבת את השילוב הזה של חציל ובולגרית, הוא פשוט מושלם.
נשמע טוב.
וזה גם לא בעיה לעשות, אז כן, הנה.
כן,
יאללה. כן, מקווה גם שהתמונה ששלחתי לרדיו הזה תפתה אותך.
כמובן, אני אשתק.
יופי.
טוב, אז היום אנחנו נדבר על לוטוס הלבן.
אחת הסדרות.
כן, זו סדרה שכבר חוזרת בעונה השלישית, זאת אומרת שיש לכם את סוף השבוע לצפות בשתי העונות.
מי שלא ראה, כאילו, זו סדרת חובה.
וואו, כן, האמת שזהו.
אני מקווה שזה גם עם אותם שחקנים.
חלק. בעיקרון, מה שקרה זה שכל השחקנים הולכים להתחלף קצת, רגע, הקדמה קצרה, בגדול זו סדרה שכל עונה מתרחשת בריזורט אחר שנקרא בעצם הלוטוס הלבן.
איפה זה היה פעם קודמת? זה היה בסיציליה?
בסיציליה, בעונה הקודמת בהוואי.
את יודעת כמה אנשים נסעו לסיציליה למלון הזה אחר כך בעקבות הסדרה?
זה היה פור סיזנס, כמובן המחיר בהתאם, אבל מי שיכול בשמחה.
כן.
אז זה בעצם סוג של חופשה, שהיא גם נורא כיף לראות את הסיפור הזה, וזה גם בעיקר ביקורתי. זאת אומרת שכל עונה מפגישה בריזורט אחד אנשים מאוד עשירים ונטולי צרות במרכאות, ויש איזשהו קטע שבסופו של דבר כל אחד מבין שם שהחיים שלו זה לא משהו חשב, שבעצם גם כל עונה שואלת שאלות, העונה הראשונה הייתה קשורה יותר לפערי מעמדות, העונה השנייה לגברים ונשים.
מה את אומרת? תקשיבי, אני כל כך נהניתי מהסדרה הזאת, שבכלל לא הגעתי לעומקים האלה שאת מדברת עליהם, עכשיו אני צריכה לראות עוד פעם. אני כאילו, אוקיי, השחקנים מהממים, הריזורט מהממים, הסיפור, המוזיקה, המוזיקה. לא, המוזיקה פצצה, אני כאילו נהנית מכל שנייה, שבכלל לא חשבתי על המסר החברתי שיש שם, אבל עכשיו שאת אומרת, טוב, נצא.
אני אגיד לך, באמת שמסתכלים להבין כאילו מה הסיפור ולמה כל עונה לוקחת זווית אחרת, כאילו פתאום יש איזושהי שאלה מעל, האמת שחוזרת אלינו גם שחקנית בעונה הראשונה.
מי? הבלונדינית הזאת היא אימא? היא חייבת. די, בלעדיה אין.
זאת ג'ניפר קוליד שכולם מכירים מאמריקן פיים, היא לא רק בלונדינית, זה באמת אובדן גדול שלא נראה אותה יותר, אבל... המסאג'יסטית מעונה ראשונה כן תחזור.
המסאג'יסטית שלה.
כן, הפעם היא תחזור כאילו במסגרת חילופי עובדים, היא תגיע לתאילנד.
יופי.
אני חושב את אנשים חסרי פרופורציה.
כבר שמעתי את הביקורת שלך, אבל בסדר.
זה נהדר, תשמעי, אתה חייב לצפות בזה עם קצת ביקורת.
כן, כן, טוב, לא עלה לי בראש שיש בזה ביקורת. הסתכלתי על הבגדים, על השחקנים, על הזה, על הדמויות, איך הם עשו כל דמות כל כך עמוקה. אבל לא הסתכלתי על הביקורת החברתית, עכשיו אתה טוב, הבנתי שאני שטחית...
לא, זה רק מקרה החוזרת, באמת, זה רק כשאתה מתאם סדרה ואתה בשוק ואין לך מושג מה לעשות, אתה פותח גוגל,
בסדר, ועוד משהו חיובי בסדרה, זה בגלל שהיא כל כך מעניינת וכל כך מרוכזים בסדרה, אז לא מנשנשים כלום תוך כדי.
האמת שכן, וואו, אני ממש לא קמתי אפילו.
לא קמים. כן, ואם רואים את זה לא מוקלט, לא קמים אפילו לשירותים ומתאפקים, לא לפספס שום שנייה.
וואו, זה מדהים.
כן, וואי, אז מתי זה חוזר?
ממש בפברואר, ממש עוד מעט.
מתי בפברואר?
בתחילת החודש.
מה זה, זה עוד יומיים?
לא, אני לא יודעת בדיוק מתי זה יגיע לכל הרצפות שלנו, אבל זה אמור להגיע ממש בשבוע הקרוב.
למה, בחול זה כבר נמצא?
אני לא חושבת, אני חושבת שזה אמור להגיע בכל מקום כזה, להתחיל להסתף, כן.
כן, יופי, שלא יגידו לי הבנים שלי שגרים בחולה, כבר היינו.
לא.
יופי.
זה לא יקרה.
מצוין. יופי, תודה רבה 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 על ההמלצה, מיכל, קדוש שלנו.
תודה רבה.
מאירה, עכשיו עוברים למיתוסים או לאורן? מיתוסים, פינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
אוקיי, והיום בפינת המיתוסים, האם לקחת תוספי קולגן לשיפור מראה האור? אני עכשיו הולכת לדבר איתכם רק על הקולגן, כי הוא נפחת לאיזה גימיק שיווקי. אבל ההרחבה על כל הוויטמינים והמינרלים שצריך לאור, על מים ועל מלח ודוגמאות למחקרים ומתכונים, בניוזלטר שלי מחר, מי שרוצה בחינם לגמרי, הרשמה בפייסבוק שלי, תתחצו סאבסקרייב וזהו. טוב, אני רואה עכשיו פתאום בטלוויזיה פרסומות למשקה חלב עם קולגן, אוי אוי אוי, ולעוד כל מיני שמפו, קרימים, כמוסות כמובן, אבקות, לערבב, לשתות עם פה עם שם. אני יוצאת נגד כל הקמפיין השיווקי הזה של הקולגן, וזה גם לא מפתיע שהוא נמצא בכל כך הרבה מקומות, כי זה בעצם אחד הדברים הכי 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 זולים שבכלל אפשר לייצר ולהשיג. קולגן זה, קודם כל, הוא באמת חשוב למניעת קמטים בגוף, כי הוא החלבון, הוא 80% מתוך האור שלנו, והוא יחד עם אלסטין, עוד חלבון, נותן לאור את הנפח ואת הגמישות ומונע קמטים. השאלה היא, האם תוסף קולגן יכול לעזור? והתשובה היא חד משמעית לא, כי אנחנו לא צריכים את זה אם אנחנו אוכלים מספיק חלבון. ודבר שני, אם אנחנו שמים עוד קולגן בצורת כמוסה, או לא משנה מה שזה לא יהיה, האם הגוף פתאום יתחיל לייצר עוד רקמת חיבור? גם התשובה היא ממש לא. אני רוצה לתת כאן המחשה, משהו שנגיד הסברתי בקורס שלי של הפייסבוק. נגיד מישהי שהכרתי פעם, קראו לה הילה, והיא הייתה עושה כל יום חמישי ג'חנון. ומוכרת את זה, חמישי, שישי, זהו, זהו, זה היה העבודה שלה. והיא הייתה עושה 100 ג'חנונים. זה, היא הייתה בת 25-30. ועכשיו היא הגיעה לגיל 50. היא אומרת, נו, אין לי כוח לעשות 100 ג'חנונים כל סוף שבוע, כבר נמאס לי לעשות ג'חנונים, אין לי כוח, התעייפתי, משעמם אותי, לא רוצה, לא צריכה את הכסף נניח, לא רוצה, אני אעצר עכשיו 10 ג'חנונים, וזהו. כי אני עייפה וכי הזדקנתי וכבר נתבגרתי וכי נמאס לי. ואז פתאום באה איזה חברת מזון ואומרת, שמי, אנחנו רוצים לעשות איתך שיתוף פעולה, תייצרי עכשיו בחזרה 100 ג'חנונים, אפילו 1,000 ג'חנונים, אנחנו שולחים לך מרגרינה, קמח, ממה עושים ג'חנון? מרגרינה, קמח ו... ונגיד, לא יודעת, שולחים לך מסעית, מרגרינה וקמח כל שבוע, שתעשי ג'חנון, 1,000 ג'חנונים. והיא אומרת, לא, אבל אני הזדקנתי ונמאס לי, ואני עושה 10. ואומרים לה, לא, אנחנו נשלח לך את המסעית הזאת של מרגרינה וקמח, גם אם את התעייפת וגם אם אלך חשק. הם מתעקשים ושולחים לכל שבוע מסעית של מלא 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 מרגרינה ומלא מלא 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 קמח, והיא לא עושה 10, כי היא תעיפה, כי היא כבר הזדקנה, כבר אין לה כוח לעשות יותר. מה היא עושה עם המסעית? זורקת לפח. זה אותו דבר, כמו עם הקולגן. אתם יכולים לקחת כמה שאתם רוצים. אם הגוף שלנו יזדקן והוא מייצר פחות קולגן, הוא מייצר פחות קולגן. התקמוסות לא יעזרו, הן לא תורמות לשום דבר. מה כן צריך בשביל שהגוף ייצר יותר קולגן? מספיק קולגן, בוא נגיד יותר, תכף נגיד. בשביל שהוא ייצר מספיק קולגן, קודם כל ויטמין C שדרוש לייצור של הקולגן עצמו, ומספיק חלבון, שזה אבני הבניין. איזה חלבון? לא משנה. ביצים, מוצרי חלב, גבינות, עוף בשר, דגים, טופו, קטניות, אלה, בכמות המספיקה. אלה חשובים. ואם רוצים לעזור לאור להתחדש יותר מהר, אז במקרה הזה קרמים חיצוניים שמכילים מרכיבים של חומצות של פילינג, יכולות, זה יכול יותר להועיל. לא קרמים עם קולגן, לא כמוסות קולגן, לא חלב עם קולגן, לא יורט עם קולגן, ולא שמפו עם קולגן. מקווה שכנעתי אתכם על הרחבה, שוב, מחר בשעה, ב8 בערב עם הניוזלטר. טוב, ועכשיו אני רוצה לדבר על מחקר נוסף שקראתי, וזה בעקבות שאלה של מאזין שאנחנו מעלים אותו על הקו, תכף, על כמה זמן לוקח מרגע שחיטת המיץ, עד שמתפרקים בו הוויטמינים, אבל המאזין נמצא כבר על הקו, שלום אורן.
היי.
היי, מה שלומך?
בסדר, אני גם התקשרתי שבוע שעבר, זה בעצם איזשהו המשך.
אוקיי.
המשך של השאלה משבוע שעבר.
אוקיי.
שבוע שעבר התקשרתי, או לפני שבועיים, ושאלתי על איזה ירקות כדאי לשים במיץ.
אוקיי.
ואז אמרתי שתפוז, גזר, כאילו ירקות בשביל שיהיה לי...
נגד כאב גרון. תפוז, גזר, ג'ינג'ר, קורקום, סלרי.
נכון. לקחתי כל אלה והיה טעים, אבל...
רגע, מה זה לקחתי? כאילו אתה הולך למישהו שמכין מיצים, סוחט אותה מול העיניים שלך באותו רגע, שותה.
נכון.
זה לא שאתה הולך לחנות וקונה בקבוק.
לא, לא, לא. אני הולך ואני בוחר את הירקות והוא טוחן אותם באותו רגע.
אוקיי.
ואז את אמרת משהו על זה שהוויטמינים מתפרקים אחרי זמן מסוים.
נכון.
ואני לא בטוח אחרי כמה זמן, וכאילו, האם אני צריך באותו רגע שהוא מביא לי את הכוס, לשתות את הכל, או שאם נגיד, אני שם את הכוס באוטו, ואני נוסע רבע שעה ואז שותה, האם הרבע שעה הזאת כבר יש הרבה פחות ויטמינים?
זו שאלה מצוינת, ואני אגיד לך גם זה מה זה מזכיר לי, שיש אנשים שהם נגיד לוקחים את הקפה, וזה כוס של אספרסו, זה כלום עם כלום, שני שלוקים, והם עומדים מזה איזה שעה שלמה, אתם שותים את השני שלוקים, ואני אפילו לא מצליחה להבין את זה, איך לוקח, איך אנשים שותים בכזה נחת את המשקיע, אז פה... דווקא כן חשוב לשתות את הכל בבת אחת, ומה הסיבה? כאילו, כמה שיותר מהר, רבע שעה זה מתפרק, אבל פחות מתפרק, ואני בדקתי בשבילך מחקרים בככה. מחקר אחד שדיבר ספציפית על זה, מצא שזה אחרי שעה, שעה אחת, כן. יש לך אובדן של כ-40% מויטמין C.
לא אידיאל.
לא. עכשיו, רבע שעה זה נגיד 10%, או שזה הולך בגרף, הולך ויורד כזה, אתה יודע, פרבולה, לא יודעת איך קוראים לזה. יכול להיות שאחרי רבע שעה זה 20%, ואז אחרי שעה זה נהיה 40%, ואתה יודע, זה הולך בקצב, הולך ויורד. אבל מה שקורה בירקות ובפירות, זה שיש רגישות מאוד גבוהה של ויטמין C בעיקר, לא ויטמין A שיש בהם, וגם לא ויטמין K שיש בהם, וגם בטח שלא הסיבים התזונתיים, מתוך כל המרכיבים שיש בירקות, בפירות, ויטמין C, הכי רגיש לחימצון. הוא חומר שהוא נקרא נוגד חימצון. מה זה נוגד חימצון? שהוא מתחמצן בעצמו, וככה הוא מונע תהליכים חימצוניים בגוף. בזכות זה שהוא מתחמצן בעצמו, הוא כאילו מקריב את עצמו בגוף, ואז אין תהליכי חימצון אחרים. והתהליך של החימצון שלו קורה גם מחוץ לגוף. נגיד, אם ככל שחותכים יותר קטן, סלט, וככל שיותר חלקים מהירק או הפרי באים במגע עם האוויר, אז יותר חלקים מתחמצנים. וסחיטה זה כאילו הדבר הכי... כל החלקים מתוך הפרי או הירק באים במגע עם האוויר. כולם. גם בתחינה, נגיד, שתוכנים לתינוק. אז במקרה הזה, הפירוק של הוויטמין הוא הכי, הכי מהיר מכל אופציות החיתוך האחרות. נגיד אם לוקחים ירקות ועושים מהם, נגיד, רצועות של גזר, מלפפונים ופלפל, והכנתי לי, נגיד, קופסה, אז בגלל שזה חתוך גדול, אז זה פחות יתפרק. אם זה החתוך קטן, 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 כמו בסלט ערבי קצוץ דק, אז יותר מתפרק, ובמיץ עוד יותר יתפרק. עכשיו, אם אתה שומר אותו סגור לגמרי ובחושך, נגיד במקרר, אז יתפרק יותר לאט, ואז בדקתי עוד מחקר אחד, שמצא שזה כ-25% אחרי יום שזה עומד סגור הרמטי במקרר בחושך. אז נכון, כאילו עדיף לשתות באותו רגע. עכשיו, אני חייבת עוד הערה.
ממש באותו רגע.
רגע, אבל שנייה. יש לי פה הערת ביניים. עמית ספציפית שדיברנו עליו אצלך, שהוא מכיל תפוז, נגיד, כמה תפוזים נכנסו לך בקוס שאתה הזמנת? יותר מתפוז אחד?
כן, נראה לי זה שלושה.
שלושה, אוקיי. בשלושה תפוזים יש פי 5 ויטמין C ממה שאתה צריך ליום. צריך לקחת את זה בחשבון. אז גם אם נהרס לך 40% אחרי שעה, כי ישבת ליד עמית ודיברת עם מישהו ונהנית ממנו וישבת בשמש, או אני לא יודעת מה עשית. גם אם נהרס 40%, עדיין יש לך יותר ממה שאתה צריך ליום, וזה שיקול.
הבנתי.
כן, זה שיקול חשוב. גם אם נהרס 40%, לא נורא. כי עדיין יש שם הרבה יותר בעמית ספציפית שלך. כן, אם היית עושה מיץ שיש בו חצי תפוז, ולא יודעת מה עוד, לא יודעת מה יכול להיות עוד במיץ טעים, אז כן, היה משמעותי באותו רגע, אבל אם יש בו 3 תפוזים, אז בהחלט אין פה שום בעיה.
אוקיי.
עניתי?
כן.
יופי, אני שמחה. תודה רבה על השאלה המעולה.
כיף.
תודה רבה, שבת שלום. ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום לך.
מה שלומך?
בסדר.
איזה בסדר, כן, אני מבינה. כבר יש חדשות טובות, את יכולה להגיד יותר טוב.
כן, מאיה, אני מקשיבה לך באמת כל יום שישי.
יופי.
נותנת טיפים טובים.
כן.
רציתי לשאול אותך שני דברים. בקשר, אני רגישה ללקטוב, ויש חלב ללא לקטוב. אתה פעם לא המלצת, ולמה?
מעניין הטלפתיה הזו שיש לנו, כי אני בדיוק חשבתי על זה.
לא שומעת אותך טוב.
אז שומעים אותי טוב, אני משערת? אז אני לא יודעת למה את לא שומעת אותי טוב, תנסי.
כן, עכשיו אני שומעת יותר טוב.
אז אמרתי רק שיש טלפתיה, כי בדיוק חשבתי על זה.
כן.
אני אגיד לך מה. הרגישות ללקטוז היא משהו שמאפיין המון 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 אנשים שלא תמיד אפילו מודעים לזה. יש הערכה גסה כזאת ש-70% מהמבוגרים רגישים ללקטוז. מה זה לקטוז? זה פחממה שהיא סוכר החלב, זה לא פחממה מתוקה בכלל, והיא לא...
אני יודעת, פירוק, כן. תהליך הפירוק זה גורם
לה... במעיים יש לנו אנזימים שאמורים לפרק את הלקטוז, אבל מה, אין לכולם מספיק מהאנזימים האלה, ואז הלקטוז נשאר שלם, והחיידקים של המעיים חוגגים על הלקטוז הזה, כי הוא לא פורק ולא נספג, ואז יש איזשהו מצב של גזים וכאבי בטן. מה עושים במוצרי חלב נטולי לקטוז או מופחתי לקטוז או דלי
אני
לקטוז?
אני קונה רק נטול, לא מופחת.
רגע, שנייה. שמים שם אנזים במקום מה שחסר לך במעיים, והאנזים מפרק את הלקטוז שהוא דו סוכר לשני חד סוכרים. אחד מהחד סוכרים האלה זה גלוקוז. מה התוצאה? התוצאה היא שלך יכול להיות שזה יותר קל לעיכול, למה אני אומרת יכול להיות ולא בטוח תכף אני אגיד, אבל מצד שני, הגלוקוז הוא טיפה לפחות טוב מבחינת סוכרת וכו'. הוא מקפיץ יותר את הגלוקוז בדם, יש לו אינדקס גליקמי יותר גבוה, ואני לא בטוחה גם שזה פתרון, כי הרבה אנשים שרגישים למוצרי חלב, הם בכלל לא רגישים ללקטוז, אלא לדברים אחרים שיש בחלב.
לא, אני עשיתי בדיקה ומצאו
לי שזה. ומצאו. אז אם את רואה שאת רגישה ללקטוז, למה את לא עוברת פשוט לכל תחליפי הסויה?
אז אני סויה למשל,
אני
יודעת למה לא כל כך עושה לי טוב.
מה עושה לך סויה?
אני, יש לי גם מי רגיז. סויה, אני לא...
יכול להיות שנס קפה, נס קפה עם חלב בכלל לא טוב למי רגיז בלי שום קשר, שום סוג של חלב, נס קפה עם חלב.
אני יודעת.
נו, אז למה את ממשיכה לעשות משהו עושה לך טוב? תעברי לתי
צמח. לא, בגלל שאומרים שבלי
לקטוז... מה זה אומרים? שאת צריכה לבדוק על עצמך, את רואה שזה לא טוב לך, אז למה את ממשיכה?
לא, אני לא רואה ש... אני סובלת כל הזמן, אני לא שמתי עוד לב איזה אוכל. תשמעי. נס קפה,
תקשיבי, נס קפה עם סוג של חלב או תחליף חלב או חלב נטול או חלב סויה או חלב שיבולת שועל. זה סוג של מזון מדולל. החלב הוא מזון והוא מדולל עם המים. וזה לא טוב למי שיש לו מי רגיש, רגיז או דלקת במי. את צריכה לעבור לדברים שהם לא דורשים. את התהליך עיכול הזה של זה. את צריכה או תה צמחים או קפה אמריקנו, ללא תוספת בכלל. או את יכולה לפעמים קפה שחור או משהו, או פשוט יותר מזרז טיפה את הפעילות של המעיים. את לא צריכה לזה, תורידי.
תגידי, ואם אני שמה שיבולת שועל?
יכולת שזה יהיה לך יותר טוב מכולם. או שקדים.
יותר טוב?
כן.
שקדים, אני קראתי שסך הכל 5% שקדים.
מה זה משנה לך כמה אחוזים? זה עדיף לך מבחינת זה שאין שם את החלבון, לא של החלב ולא של הסויה, שאת אומרת שהוא עושה לך רע. את לא שותה את זה בתור מקור לחלבון. אם כן, זה לא מספיק, רק שתדעי, באף אחד מהם, גם לא בחלב פרה.
אוקיי, אז מה עדיף, שקדים או שיבולת שועל?
אותו דבר.
אותו דבר?
כן.
אוקיי, עכשיו, השאלה, אני לא אוכלת מוצרי חלב, רק אני קיבלתי את המלצה שלך על גבינה צהובה, כי אני מחפשת כן. מקור לחלבון.
לחלבון או לסידן?
חלבון. סידן אני לוקחת תוספת של כדורי סידן.
אז את יכולה חלבון בביצה, בדג?
ביצה אני גם אוכלת כל יום.
ובדג, ובתונה, ובעוף בשר,
כן, אני אוכלת עוף. דגים גם?
כן, בהחלט. זה חלבון כמו בעוף ובקר, בדיוק אותו דבר.
עכשיו, לגבי הלחמים, יש לחמים שמשקלים מפשטן, שגם יש בזה הרבה חלבון.
לא תמיד ב...
זאת שאלה שאני שואלת, האם כדאי לי ללחות...
שנייה, הבנתי את השאלה. יש לחמים כאלה שקוראים להם לחם חלבון, אבל זה סוג של הטעיה, כי הם סופרים שם את הגלוטן, חלבון חיטה למשל, או כל מיני כאלה. וזה חלבון פחות איכותי. את יכולה לאכול אותם, אבל לא בכל מקרה צריך...
הם קוראים שם איזה המון חלבון,
אני יודעת מה הם כותבים. אני יודעת מה הם כותבים, אבל לא
כל... אני שואלת אותה.
לא כל חלבון אנחנו יכולים לספור. מאחר שיש איזה 20 מוצרים כאלה, אני לא יכולה לענות לך באופן ספציפי, אני יכולה להגיד לך באופן כללי, שלא כל המוצרים האלה הם באמת חלבון איכותי, שאפשר לספור אותו. בסדר? יופי, תודה רבה רבה על השאלות המצוינות.
רגע, אז השאלה אם כדאי לאכול לחם מלא.
אני חושבת שכן.
הרבה סיבים לא כל כך טוב לי למעיים.
הבנתי. אבל גם בלחם חלבון שאת רוצה לאכול, יש הרבה סיבים מהפשטן וכו'. אנחנו נמשיך בפעם הבאה, כי יש עוד המון מאזינים. תודה רבה. יש לנו עוד מאזינה? אוקיי, שלום.
שלום.
מה שלומך?
מה שלומך, דוקטור מאיה?
בסדר.
קודם כל אני מאוד שמחה להיות בשידור שלך שוב, ואני מנויה על כל התחילים שלך.
איזה יופי.
כן, אז קודם כל בהמשך להערה לאבוקדו, חוץ מזה שיש את הבעיה שכאילו הם מבשילים מהר, יש כאלה שהם לא מבשילים, ואז הם קשים.
אוי, שכחתי לשאול אותו, אבל בואי תנסי את הטיפ שהוא אמר, לעטוף את זה בעיתון, כאילו, למי שעיתון היום, אבל נניח... קחי זה נייר.
או אפילו נייר החום הזה יכול להיות.
נכון, נכון, זה עושה את אותו דבר בדיוק.
אני שם אותם בעיקרון ליד בננות, אבל לפעמים הם מבשילים טוב.
רגע, לא ליד, מה שהוא אמר זה לא ליד. את צריכה שהאתילן, כן, האתילן שתורם להבשלה, שהוא לא ישתחרר. אז את צריכה עם תפוזים או עם לא משנה איזה פרי, ולסגור את זה, ואז יש שם יותר אתילן שתורם להבשלה, תנסי.
אוקיי, אז צריך לסגור, אוקיי.
כן, כן.
יש לי כמה שאלות קצרות, אם נוכל כן, אם לא, כמה שאתם נוכל.
בסדר.
לגבי זרי פשטן, זה נכון שהם, אם לא תוכנים אותם, אז כאילו זה, כמו שהם נכנסים ככה, הם יוצאים, כאילו אין להם, הם לא נספגים, אין להם...
יש סיכוי שחלק גדול קורה לו ככה, אבל חלק שאת לועסת וכולי בשיניים, ומתפרק טיפונת, מספיק שאת שוברת את זה קצת, אז הגוף יכול להפיק מזה הרבה. כמו שאת רואה הרבה פעמים, גרגרי סום-סום, יוצאים החוצה מהגוף, או פרג נגיד שהוא לא ממש תחון. אז זה אותו דבר. העניין הוא שאם את תוכנת, אז הרבה פעמים החומצות שומן שאת רוצה יכולות קצת להתחמצן ולהתקלקל, ואז אם את תוכנת את זה, כדאי באותו רגע, נגיד אם את עושה שייק או משהו כזה. לקחת פשטן שהוא מראש תחון, והיה נגיד בפתוח קצת, או לא נשמר בקירור, או אפילו בהקפאה, אז לפעמים... אין שם כל כך ערך תזונתי יחסית לשלמים. אז בגלל זה יש כאן התלבטות. כאילו, אם זה טעים לך ואת מוסיפה את זה, נגיד, כף ללחם, אז זה ממלא לא מספיק כף.
סליחה, אני אעצור אותך, אני אגיד לך למה אני משתמשת בזה. אני מכינה גרנולה בבית, ללא סוכר. בין היתר אני מוסיפה צ'יה, וגם מוסיפה, יכולה להוסיף פשטן. אז מה, כאילו זה סתם?
תראי, סתם כי את אין לך שם כל כך הרבה בכמות הסופית שאת אוכלת.
אוקיי, ובסדר, במצטבר, כאילו אם אני אוכלת את זה.
במצטבר תלעשי את זה היטב, 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 ואז את מקבלת מזה ערך תזונתי.
אוקיי, בסדר, גמור,
עניית לי. או, שתשלבי עם התשוטה שייק, עם הדברים כאלה, אז תקחי ישר מהכלי שלך, תשימי בשייק באותו רגע שאת מתכוונת לשתות.
כן, אוקיי.
אוקיי.
לגבי סויה, אני שותה סויה לא חלב ניגר, ואני יודעת שכאילו חלב, למי ש... כאילו אם מצוננים ויש לך וכאלה, אז אומרים לי, מנע ממוצרי חלב, במיוחד עם חלב ניגר.
תראי, אין לזה הוכחות מדעיות חד משמעיות, זה תלוי ניסיון ותהייה אישי. זה יש אנשים שבטוחים שאם מבטרים על מוצרי חלב זה עוזר להם, אז בהחלט כדאי להם לוותר, אבל להגיד לך שהוכח חד משמעית שצריכת מוצרי חלב עושה לך, אני לא ראיתי את המחקרים האלה, וזה הנושא שלי של התואר השני. במחלקת ריאות, בקפלן, על מוצרי חלב בחולי ריאות, ואני לא, אנחנו לא מצאנו מחקר כזה. אז אם זאת סיבה...
נגיד,
בסויה. לא אמור, סויה בכלל, מה הקשר?
לא, כאילו לא, כי אני נראה לי כאילו זה גם אולי קצת מגביר, או לא עוזר כל כך, אז רציתי לדעת אם יש קשר.
לא, 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 אבל את גם יכולה לבדוק על עצמך, כאילו לראות. מה שעושה לך רע, פשוט להימנע, מה זה משנה מה הסיבה. כאילו, אני גיליתי שחלב ניגר לי עושה רע מאוד 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 בבטן, אז הפסקתי, אבל כאילו, זה לי אישית, לא, אני לא אומרת עכשיו, לכולם תפסיקו.
כן.
כן?
לא, גם אני שמתי לב שזה יותר טוב לי עם סויה.
כן, יותר טוב בהרבה. כן. ואז שמתרגלים, אז אי אפשר לשתות עם החלב פרה רגילי.
עוד שאלה קצרה.
כן.
שבוע שעבר דיברת על הפופקורן.
כן.
ושאלתי, אבל אולי לא ראית בפייסבוק, לגבי הפופקורן.
איך אני אראה? יש לי שם לפעמים איזה 4,000
מולים.
כן.
הפופקורן שמגיע באריזה, את יודעת, אריזות כאלה בסופר, שאת רק שמה במיקרוגל, הם גם עם הרבה שמן ו...
האריזות של הפופקורן לייט למיקרוגל, בדרך, ושכתוב לך מופחת שומן או לייט, אז הם בדרך כלל עם כמות שמן מופחתת מאוד, ומהבחינה הזאת הן מצוינות. אבל... יש כמה שיש בהם רכיבים לא טובים, וכמה עם רכיבים כן טובים. אני כרגע לא יכולה להגיד לך שמות של חברות, אז תצטרכי פשוט לקרוא על האריזה. יש כאלה שיש להם כל מיני תוספים לא בריאים, ויש כאלה שלא.
ולא הלייט, כאילו, והלייט הם עם הרבה שומן.
לא, 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 ממש מעט שומן, וזה בסדר גמור אם את לא רוצה. אבל אני קניתי באינטרנט, ויש בארץ ויש בחול, במחיר של בין 40 ל-60 שקלים גג, קרת סיליקון מתקפלת שלא תופסת מקום גם בארון במטבח, ששמים בה את הגרגירים, שמים שם את המכסה של הסיליקון, מופעלים 5 דקות ובלי שום שמן, אז למה צריך את האלה?
כן.
כן.
אבל מה החומר הלא טוב שאמרת שיש בזה, שאת אומרת שצריך לראות עם איזה חומר?
תראי, כבר רשום לך כל מיני תוספים, כל מיני מילים שאת לא מבינה, וכל מיני אי, זה לא, לא, לא אמור להיות שם. יופי, תודה רבה רבה.
אוקיי, תודה לך.
תודה רבה לך.
ביי.
קודם פרסומות או קודם טוב לדעת? ובפינת טוב לדעת, הסכנות של הפלסטיק במזון. אתה רוצה להיכנס, פרופסור קרס? הוא עומד בדלת. אני באמצע, ואתה מוזמן להיכנס, אם יש לך הערות, בושב איתי. ועכשיו, בפינת טוב לדעת, אני רוצה לדבר אתכם על הפלסטיקים במזון, ואני בדקתי קצת מחקרים, כי אתם יודעים שאנחנו לא יכולים להימנע מזה היום, הרי אפילו יוגורט מגיע בתוך כלי פלסטיק, הגבינה הלבנה מגיע בתוך כלי פלסטיק, והקרטון חלב, הוא מצופה בפנים פלסטיק, כדי שזה לא ינזל, זה לא באמת קרטון, הוא לא באמת למחזור של נייר. אז יש לנו כל מיני פלסטיקים, ובחלק מהם יש חלקיקי מיקרו-פלסטיק שעוברים אל הגוף, מחלחלים, נספגים לדם, ויש להם השפעות מאוד מזיקות. האמת שחיפשתי אם זה גורם להתקרחות מוקדמת בקרב גברים צעירים, אבל מצאתי משהו אחר, לא את ההתקרחות שחיפשתי, אלא למשל BPA, ביספנול A, הוא גורם להפרעות בפוריות בנשים, וגם בגברים מוריד את רמות הטסטוסטרון, ועוד חומר, פטלטים, גם כן בכל מיני אריזות מזון נמצאים, מפריעים להורמונים. מה הכי מסוכן? מזונות עם אחוז שומן גבוה, מזונות חומציים, כמו כל מיני משקאות של פירות, הדר או יוגורטים, ואם מחממים משהו בפלסטיק, אז מתי מחממים משהו בפלסטיק? בעיקר במזון טייק אווי, שאני מציעה לכם לשקול שוב לפני שאתם קונים את הדברים האלה, כי הם הכי הכי מסוכנים. עכשיו, ברור שלא נפסיק לקנות יוגורטים, אז מה אנחנו יכולים לעשות? בבית, תקשיבו, אל תחממו כלום בפלסטיק, במיקרוגל, כלום. שימו בצלחת או בכלי זכוכית, אל תחממו, להעביר את זה לכלי מתאים. תבדקו לפני שאתם קונים קופסאות, אם זה BPA free, או ללא פטלטים, וכמובן מזון טרי. עכשיו, איך אנחנו יכולים לדעת אם כבר יש לנו פלסטיקים בדם? אז מסתבר שיש כבר בדיקות דם לזה, אבל משתמשים בזה רק במחקרים מדעיים, לא לכל הציבור. אז אמנם המחקר נמצא בראשית שלו, אבל אמנם אי אפשר למנע מזה, אבל לפחות נעשה את השינויים הפשוטים כדי לעשות מה שאנחנו יכולים. אחרי הפרסומות אנחנו נמשיך לענות על עוד שאלה, ויהיה לנו מתכון לפודינג טפיוקה מהמם, ואם פרופסור קרסו ירצה להשתתף, אז הוא פה כמובן.
יש לי תוספת לשיפור של...
נו, תגיד. הוא בשידור? כן.
כן.
כן, כן, כן.
אז קודם כל אני מוכרח להגיד לך שאת יודעת שאני הרי מאזין קבוע שלך.
ואתה יודע שאני מעריץ אותך. ולא פספס
תוכניות.
איזה כיף.
ועשיתי את הקרקרס, לא אני אשתי.
של העדשים?
של העדשים. ובשלב מסוים לא נגלה אחת, עשינו כמה נגלות, ואז החלטנו לנסות להחליף חלק מכמח העדשים בכמח חומוס.
חלק.
חלק, 50 גרם קמח חומוס.
נשמע מצוין.
יצא מצוין.
תשלח לנו תמונה, ושבוע הבא, לנו פרופסור.
ועוד דבר ניסינו לעשות, והוא מומלץ גם כאן, לא להוסיף במחזור אחר.
פשטן.
לא.
מה?
מתוק, משהו מתוק.
די.
חכי.
לא מאמינה. מה?
עוד דבש או סילן. לעדשים? לעדשים סילן.
ויוצא טוב?
יוצא מתקתק ונחמד מאוד, אבל הכל עניין של טעם.
הכל בטוח טעים לי, תמותוק תמיד טעים.
פשוט כף או כף וחצי סילן, זה הכל.
אז איפה המתכון? לפני שבועיים היה.
אותו דבר, המתכון שלך.
כן, 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 שלי, אבל לפני שבועיים אני מנסה לחשוב, נכון? לפני שבועיים, לא שבוע שבר.
לפני שבועיים, או שלושה, מדין מאיה.
מצוין. טוב, יש לנו פרסומות, אחרי זה אנחנו ממשיכים. לישה, לא הולכת לשום מקום. איזה כיף שנשארתם איתי, וכבר יש לנו מאזינה על הקו. שלום.
שלום וברכה.
מה שלומך?
אני לא אתחיל שאני שומעת ונהנית.
אני שמחה לשמוע.
השאלה שלי היא,
כן.
האם כוס קמח שקדים,
כן.
שווה לכל כוס קמח אחר? אותו דבר, האם כוס קמח רגיל, שווה לכוס קמח שיבולת, שועל דקה.
האם את שואלת מבחינת הערך התזונתי או בקלוריות?
אני שואלת...
אז תשמעי, קודם כל, ככה. שקדים, אנחנו יכולים להתייחס אליהם בתור חלבון. יש להם חלבון מאוד מאוד איכותי, קמח שקדים מתאים לתפריטי חלבונים, ולכל מי שעושה פלאו, יש כאלה שבקטו אפילו משלבים את זה, וקמח שקדים יש לו ערך תזונתי לדעתי הכי טוב מכל הקמחים. בכלל, מלא ברזל, מלא סידן, הרבה מגנזיום, יש לו גם סיבים תזונתיים מהממים. אינדקס גליקמי נמוך מאוד מאוד מאוד, ואני חושבת שזה אחד הקמחים הכי טובים. קמח שיבולת שועל, הוא מצוין, אבל זה פחממה, זה לא חלבון. הוא פחממה איכותית מאוד, שיבולת שועל זה דגן. בחלק גדול מהמקרים, קמח שיבולת שועל, יהיה מי שיבולת שועל מלאה, אז יהיה בו גם הרבה חומר המוצא לסירוטונין שמשפר מצב רוח, יהיה בו הרבה סיבים תזונתיים שמפחיתים קולסטרול ועוזרים לבריאות המעיים, הרבה ויטמינים B, אז גם קמח שיבולת שועל זה קמח מצוין, רק לשים לב שזה פחממה ולא חלבון. עכשיו לגבי הקלוריות. כל...
האמת שזה פחות מה...
אז זהו, אבל רק שתדעי, כי כבר התחלתי את המשפט, אנחנו לא יכולים להשוות כוס לכוס, כי נגיד, השאלה כמה נכנס לתוך הכוס, גם מבחינת קלוריות, גם מבחינת חלבון וויטמינים ומינרלים. נגיד, אני סתם יכולה לתת לך דוגמה. אני יכולה לקחת כוס מים, נגיד, והיא תשקול 200 גרם. אבל אם אני אשים בכוס הזאת טוטים, אז יהיה 30 גרם. בסדר? לא 200 גרם, אלא 30 גרם. ואם אני אשים בפנים קמח שקדים, יכול להיות שזה יהיה 200 גרם, וקמח חיטה רגיל, שהוא קצת יותר קל, אז הוא יהיה 100 גרם. אז מה שצריך לעשות זה פשוט לשים את הכוס על המשקל, להפס, ואז לראות, ואז הערך התזונתי בהתאם.
הבנתי. לא, אני, השאלה שלי הייתה, נגיד, את נתת מרשם של לחם קוטג'.
נו.
אז אני עשיתי את זה עם קוטג', אמרתי קוטג' וקוטג'.
אז עשית, לקמח שקדים עשית?
כן.
אז עשית עדיף בהרבה, שיפרת את הערך התזונתי? מהירה.
הבדל מבחינת טעם לא היה, אבל אמרתי שמבחינת ערכים היה בהרבה יותר טוב.
נכון, חד משמעית, ולא היה הבדל בטעם, אני דווקא מבחינתי קמח שקדים גם הרבה יותר טעים. יופי. זה היה מצוין. כל הכבוד לך, כל הכבוד על השאלה.
הבנתי.
מהמם. וקמח חיטה הוא כאילו מלא, עדיף מקמח חיטה לבן, כן?
כן, לא, טוב.
בסדר.
זה ברור, זה ברור, ואין הבדל בין קמח רגיל.
נכון. יופי. בכל מקרה, תודה רבה רבה על השאלה המצוינת. ויש לנו...
תודה לך.
מאזין אחרון להיום, שלום.
שלום, דוקטור מאיה, שאבי.
היי.
אני רציתי לשאול לגבי האבוקדו שדיברנו קודם,
כן.
וגם לגבי הרימון, שני רעיונות.
אוקיי.
ידוע שגם באבוקדו וגם ברימון, עיקר הבריאות נמצאת דווקא בגלעין של האבוקדו, ובקליפה של בגלעין של
לא,
האבוקדו.
לא, לא, אל תגזים. לא, לא, לא.
ובקליפה של הרימון.
טוב.
שהיא מרירה ואי אפשר כמובן לאכול אותה.
מה שמריר זה הטבע מכוון אותך לא לאכול, אתה לא צריך בכוח למצוא שם ערכים תזונתיים, אתה צריך לאכול מה שטעים. באבוקדו בגלין אף אחד לא אוכל אותו, אין לזה שום משמעות לערך התזונתי, ובאבוקדו עצמו, בפרי עצמו יש ערך תזונתי מושלם ברימונים. נכון שמהקליפה עשו הרבה פעמים דברים מצוינים ועם ערך תזונתי מצוין, אבל זה כרוך בלדעת איך להכין את זה. הרימונים עצמם...
סליחה, אפשר להרתיח את הקליפה במים ולשתות?
האמת שאני לא ניסיתי, אני לא יודעת אם זה טעים או לא, אבל למה לא... הרימונים עצמם זה סוג של עוד מזון על שכל כך קדושים בפוליפנולים נגד מחלות, למה לא לאכול את הרימון ככה כמו שהוא? למה לחפש את הדברים האלה?
חשבתי שאפשר להפיק יותר מהקליפה ומהגלית.
אפשר, אבל באוכל רגיל, בפירות והרקות הטריים הרגילים הטובים והמצוינים שלנו, יש כל כך הרבה ערכים תזונתיים, אתה לא צריך לחפש עוד בדברים שהם לא טעימים, ואיך להפוך אותם לכן טעימים. זה לא יפתור איזה מחלה או משהו, אם פתאום תרתיח את הרימון, אנחנו צריכים להקפיד על תזונה נכונה ופעילות גופנית באופן כללי, והרימון בפני עצמו, אבוקדו בפני עצמו, זה פשוט מדהים מבחינת ערך התזונתי, לא לאכול כדי גרעינים.
בסדר גמור, אז אני תודה רבה לך.
אני שמחה, תודה רבה לך על השאלה הקצרה והמצוינת.
בבקשה, ביי ביי.
ביי. ואני רוצה לדבר איתכם על המתכון של אופרה שלו, אימא של שאני חברה של הבן שלי, לגבי פודינג, טפיוקה או קינוח כוסות. המתכון והתמונה היא באתר של הרדיו, אבל קודם, מה זה בכלל טפיוקה? יש לזה שם כזה אקזוטי. שורש קסבה מרכיב עיקרי בדרום אמריקה היה פעם. הטפיוקה הזאת היא פחממה יחסית ריקה. פעם התייחסו אליה כמצילת חיים במקומות עניים בעיקר, כי זה אנרגיה, זה קלוריות, ואז אנשים פשוט לא מתו מרעב. אבל אנחנו צריכים לדעת שלמרות השימושים שלה בכל מיני קינוחים, דייסות, משקעות ובאבל טי הזה, אז היא כמעט נטולת חלבון, נטולת ויטמינים, נטולת מינרלים, ב-100 גרם של טפיוקה, אחרי בישול כ-130 קלוריות. אין בגלוטן אמנם, והיא קלה לעיכול, אבל תוסיפו לזה דברים כדי לשדרג את הערך התזונתי, כמו למשל, למה שאנחנו נתאר, מוסיפים או גרנולה, או שקדים, או פירות יער. אז לוקחים כוס פניני טפיוקה קטנות, מבשלים 10 דקות את רתיחה, מנמיכים בוחשים, אפשר להוסיף לזה סוכר או ממתיק וקרם קוקוס, פחית שלמה, ולהמשיך לבשל עוד 3 דקות, להעביר לצנצנות, לקרר, לקשט עם הפירות הטרופיים, כל מנה 100 קלוריות, 12 כוסות. תודה לכל מי שהזין ולכל מי שצפה וכל מי שעלה לשידור, תודה למאיר הפרץ, לשקד מורג, לאחיה כהן ולאליעזר בן יהודה, אנחנו נשתמע שוב שבוע הבא, שבת שלום לכולם.
מיד ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103